טוב, אז בואו נתחיל לסוטה. אנחנו בחצי השני של השיעור האחרון התחלנו לעיין בפרשיות של ברכת כהנים בתורה, ואני אחזור בגלל הזמן שעבר על עיקרי הדברים, ונשתדל היום להשלים את העיון בברכת כהנים בתורה יחד עם עיון בברכת כהנים במקדש ויחסו לברכת כהנים בגבולים. בברכת כהנים, הפרשה המצווה עליה מופיע בתורה במדבר ו', פרשה מוכרת שנאמרת יום יום אחרי ברכת התורה, בה יש ציווי של הקדוש ברוך הוא דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם עם הבאת הברכה. אבל בצד זה ראינו שיש גם תיאור של ברכת כהנים אחת בתורה בויקרא פרק ת', שם קראנו את זה בשבת האחרונה, שם בסיום העבודה ביום השמיני אהרון נשא את ידיו, אני קורא, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. כשמתבוננים בתיאור הזה אפשר לעמוד על כמה יסודות שיש בברכה הזאת כאן. ראשית, זמנה ומקומה, היא נעשית לאחר סיום של עבודה, והיא נעשתה בסיום חנוכת המשכן והמזבח. שכאן רואי לציין שאנחנו מוצאים תופעה דומה בחנוכה של מזבחות ומקדשים גם בהמשך התנ"ך, והמעניין הוא שהברכה שמה לא נאמרת בדווקא על ידי הכהן, אלא על ידי המלך. כך דוד המלך בשמואל ב' בפרק ו', זה היה הפטרה של השבת, כשהוא גומר לעלות את אהרון לירושלים, מתואר שם ויחל דוד מעלות העולה והשלמים, שזה כמעט אותם מילים כמו בויקרא ת' חב ב', וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, כלומר גמר ההקרבה, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. יש תיאור יותר רחב בדברי הימים א' פרק ת' ז', שם יש תיאור עוד פעם, ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים, וזה אחרי, סליחה, אולי התחלת הפסוק, ויביאו את אהרון האלוהים ויציגו אותו בתוך אוהל שאותה לו דוד, זה אהרון שבא למנוחתו, דומה מאוד ליום השמיני במובנים מסוימים, ויחל דוד מעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם אדוני, ויחלק בכל איש ישראל מאיש ועד אישה לאיש כיכר לחם ושפר ועשישה. ודברים דומים גם מופיעים, ולא הבאתי את זה פה בגלל האריכות הדברים, וראינו שהרמב"ן בפירושו לויקרא קישר את זה לשלמה המלך, שבמלכים א' פרק ח', פשוט פרק של 50 וכמה פסוקים, אז פחסתי על הנייר פה, אבל תעינו ותראו, שם יש תיאור איך שלמה המלך בסיום חנוכת בית ראשון, שלמה המלך מברך את העם. ואפשר לראות פה בעליל תבנית שחוזרת על עצמה, שעם גילוי שכינה, עם הצגת ארון האלוקים במקומו, שיש ברכה שנאמרת על ידי המנהיג, הייתי אומר אפילו זה אולי זה לאו דווקא ברכת כהנים, אלא על ידי המנהיג, הרי יש לנו גם בויקרא ת', זה חשוב לציין, גם משה מברך את העם בפסוק חב ג', ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם. כלומר, אולי נכון לומר שיש לנו בויקרא ת' שתי ברכות. מצד אחד בפסוק חב ב', את הברכה של אהרון, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ובצד זה יש את הברכה של ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם. יש לנו שתי ברכות, אני חושב שנכון יותר לקשר את הברכה של דוד ושל שלמה לברכה השנייה שמשה היה שותף לה. אבל יש תבנית שכאשר יש גילוי שכינה הרי שנעשית ברכה לעם. חשוב גם להדגיש שגם בשמואל ב' וגם ביחס לשלמה התיאור הוא שהם ברכו את העם בשם השם צבאות. והברכה הזאת באה יחד עם גילוי שכינה, ויצאו ויברכו את העם ויירא כבוד אדוני את כל העם. אני חושב שבפשטות נכון לומר שהברכה הזאת היא גילוי השכינה, היא הזכרת שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה גילוי שמו, שזה השראת שכינה. והדבר הזה אולם לא יוצא מפי עליון, כי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לפני העולם אלא רק פעם אחת בלבד במעמד הר סיני ליחידים, הוא ניבן יחידים, אבל התגלות המונית ציבורית נעשתה רק פעם אחת בהיסטוריה, ולכן הברכה לא באה מפי עליון. אבל יש לפחות בויקרא ט, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא מדבר באמצעות האש וענן, כך הוא מדבר, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל המזבח את העולה ואת החלבים, שזה גילוי השכינה, זה וירא כבוד השם אל כל העם. ואולי הדבר הנוסף שחשוב להזכיר כאן זה התגובה של העם בויקרא פרק ט. הוא מדבר על זה במהלך הסוגיות, שאלה של תגובת העם, האם העם פעיל לברכת כהנים. כבר היום נראה משהו בהקשר הזה. וכאן יש תיאור, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. כלומר, יש לנו כאן, אולי נוכל לומר, ויקרא ט, מעמד שבו השכינה מתגלה כאשר המזבח נחנך, כאשר אהרון מובא למקומו, השכינה יורדת על המזבח, היא שורה על עם ישראל, והיא מביאה בתוכה ברכה, שהוא הזכרת שמו של אלוקים, שזה השראת השכינה, והעם מגיב, וירא העם וירונו. יש יסודות דומים גם בפרשה ובמדבר פרק ו', שם כפי שראינו הפרשה פותחת בפנייה לאהרון, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ולאחר הבאת הברכה הפרשה מסיים ושמו את שמי על בני ישראל, דהיינו ברכת כהנים מתוארת כשימת שמו של הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, כאשר שמו של הקדוש ברוך הוא הציר של שלושת הברכות. שלושת הברכות פותחות כל אחת במילת פנייה לאלוקים, יברכך, יאר, יישא, ולאחר מכן השם, השם, השם. מדובר כאן, אם אנחנו נקרא היטב את פסוקים חפי וחבב, שהשם יאיר את פניו ויישא את פניו, לנו זה גילוי שכינה, ועסקנו בפעם קודמת בכך שבמדבר ו' הכהנים הם מצד אחד מברכים את העם, מצד שני לשון הברכה הוא פנייה לאלוקים, שהאלוקים יברך את העם.
אז זה גם הפסוק מסיים.
נכון, ואני אברכם. ובחלקו זה קשור באותה נקודה שהוזכירה קודם. הקדוש ברוך הוא לא מברך את העם בצורה גלויה יותר. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה באמצעות מילים, לא לאומה ולא לרבים, לא לציבור, רק כאמור לנביאים וליחידים. ולכן הכהנים הם אלה שמדברים, ובדיבורם הם פונים לקדוש ברוך הוא שהוא יברך את העם. פעולת הכהנים הוא סימת שמו של הקדוש ברוך הוא על העם על ידי פנייה לאלוקים שיברך את העם. מי שכך ביאר את הדברים בצורה מאוד יפה זה הרשב"ם, זה משורה 51, מי שמחזיק את הדפים שם. הרשב"ם אומר, כל תברכו את בני ישראל, כלומר לא תברכו מברכת פיכם כאדם שאומר תבות לראש פלוני, אלא אליי תתפללו שאברכם אני, כמו שמפרש יברכך השם ואני אשמע קולכם כאשר תאמרו ואברכם לישראל, כמו שמפרש ושמו את שמי על בני ישראל, כשברכו כהנים לישראל בשמי ולא בשמם אני אברכם לישראל, כמו שהתפללו הכהנים אומרים ברכה השם. וברכת כהנים היא תפילה לקדוש ברוך הוא שיברך את ישראל, אבל בסופו של דבר גם כאן היא מתוארת כסימת שמו של הקדוש ברוך הוא בני ישראל, היא הרבה פחות דרמטית מהברכה שבה אש יורדת מן השמיים ובה השכינה נגלית לאין כל. כשראשונים נחלקו, ועל זה גם דיברנו פעם קודמת, עד כמה לזהות בין במדבר ו' לבין ויקרא ט', כן, רש"י זיהה ביניהם לחלוטין. רש"י אומר בפירושו לויקרא שאהרון בויקרא ט' ברך את ברכת כהנים, כפי שראינו אז הרמב"ן מפקפק בזה, ודומני שיש סיבה טובה לפקפק בזה, ונרחיב בזה בהמשך היום, כי כל הלשון של ברכת כהנים במדבר ו' יברכך השם, אותה פנייה לאלוקים, היא דווקא מלמדת על גילוי שכינה בהסתר. כלומר, הצורך להתפלל הקדוש ברוך הוא שהוא יברך את ישראל נובע מתוך זה שזה לא גלוי לעין. ולכן אישית אני נוטה יותר לכיוונו של הרמב"ן, שהברכה שאהרון ברך את העם סתומה היא, ומעצמו בערכה, אבל לא פרשן לה כתוב מהי, זה בגלל שדומני שהיה פחות צורך, היה פחות מקום לדבר בשפה שבמדבר וב, שהיא שפה שהיא אומרת שהקדוש ברוך הוא לדורות שם את שמו על בני ישראל, והוא מברך אותם, אבל באמצעות כהנים שמבקשים את זה ממנו. ויקרא ט' דומני שהתבנית של ברכת הכהנים הגלויה שנעשית עם גילוי שכינה מפורש, היא לא דורשת שתפנה אליו לבקש שיברך. היא פחות, הייתי אומר, עמימות, עם פחות הסתר פנים, עם פחות מתח אולי. ולכן אישית אני נוטה יותר לכיוונו של הרמב"ן, שיש פה אולי, הייתי אומר, שני ברכות כהנים עם קשרים מאוד ברורים ביניהם, אבל בכל זאת שאפשר לראות ביניהם איזשהו הבדל, טון אחר. טון אחד של ברכת כהנים, שהיא ברכה של שכינה גלויה לאין כל, שבה השכינה יורדת כאש מן השמיים, וזה גופה היא הברכה הגדולה, לעומת ברכת כהנים יותר מינורית, שבה אין מזבח, אין אש שיוצאת מן השמיים, ויש תפילה של כהנים לקדוש ברוך הוא שיברך את ישראל. כן, בבקשה. מה אתה חושב?
אי אפשר להבין אותו. מה זאת
אומרת? ואז אם הם, לפחות הרשב"ם פירש ככה, אם הם ישימו את שמי על בני ישראל ולא את שמם, כלומר, אם הכהנים יבינו נכון את תפקידם ואת מקומם. אחד מהדברים שנראה ברמב״ם בעיקר, זה גם מופיע כבר קצת בחז"ל. ברמב״ם זה פשוט מודגש יותר. פעם שמעתי מסבי הרב סולובייצ'יק, שהוא חושב שהרמב״ם מדגיש את זה יותר, כי זה הפריע לו קיומית יותר. וזה, מי זה הכהן הזה שמברך? בתורמה הוא מברך. יש פה כהן אחד בחדר, כן? כבר סופר פה הבדיחה על היהודי שהולך לרב הרפורמי ומבקש להיות כהן. כן? והוא אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול. אז סוף כשהוא נותן לו הרבה כסף, אז הוא אומר, בסדר, אני אהפוך אותך לכהן. הרי דיברנו קודם השיעור על כלכלה. התפיסה האמריקאית היא שכסף קונה הכל. השאלה היא רק כמה. זאת שאלה היחידה. כן? כבר חוויתי את זה בכל מיני הצעות שהיו לי מחול, שסירבתי, תמיד אמרו, טוב, ניתן לך יותר משכורת, ואז תבוא. זאת אומרת, הם לא הציעו מספיק שאני אבדוק האם הם צודקים בתפיסה, שזה רק שאלה של כמה, אבל אני לא יודע. אבל לא אומרים לי 2 מיליון דולר, אני לא יודע מה הייתי עושה. אבל הם לא הציעו, לא לדאוג, אני גם לא שווה את זה. אני לא שחקן כדורסל, כן, כידוע. אני רק מלמד קצת גמרא. אבל בכל אופן, כן, הוא בא לרב, בסוף כשהוא מציע מספיק, הרב מסכים, ואז הוא אומר, אבל למה אתה רוצה להיות כהן? אז הוא אומר, תשמע, אבא שלי כהן, סבא שלי כהן, גם אני רוצה. אז מה הופך אדם לכהן, או מה הופך אותו למברך, עד כמה זה הוא? אז הרמב״ם בחוק נשיאת כפיים, יש הלכה ברורה שהיא אומרת, ואם תשאל, מה מועילה ברכת הדיוט? מה זה מועיל שהכהן, איך אמר לי סבי אז, הרמב״ם גדול העולם, עומד איזה אדיוט, עם הארץ גם הוא כהן, מברך אותו. אז הרמב״ם אומר, לא, הכהנים עושים מצוותם, הקדוש ברוך הוא מברך, מביא את הפסוק, ושמו את שמי לבני ישראל. כלומר, יש איזשהו מתח מובנה שנראה אותו, שנמצא פה כל הזמן. בין האמת היא מי צריך לברך, אני רוצה לחזור לעולם הברכה והקללה של הר גריזים, מי אמור לברך באמת? מי הוא מקור הברכה? הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא יברך אותנו בכל רם. ולכן במי הקדוש ברוך הוא בוחר שיברכו בכל רם? את הכהנים. אבל חזרנו לאותו מתח, שראינו אותו גם בהר גריזים והר עיבל. דיברנו על זה באחד מהשיעורים, למה חשוב שלוי למעלה וגם למטה. כדי שיהיה ברור שלוי הוא לא זה שמברך, לוי הוא שייך לצד של המתברכים. לוי הוא צינור שבו הקול האלוקי יישמע, ומצד שני לוי לא מדברים, הכהנים כאן לא מדברים בקולו של הקדוש ברוך הוא, אלא איך הם מדברים? הם מתפללים אליו. כלומר, מעמדם כמתווכים הוא מאוד מאוד ברור, מצד אחד יש להם יכולת וכוח, מצד שני הם מתפללים. זה ככה הרשב"א מפרש את הפסוק הזה. שאני רוצה להוסיף עוד כמה פסוקים שדגתי היום, שנראים לי מעניינים, כן, בבקשה.
אבל עדיין, למה צריכים את ההדיוט הזה שיתפלל?
איך היית מציע שזה יהיה?
שכולם יכולים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יברך אותם. למה אנחנו צריכים... לא פתרת בעצם את הבעיה, לא פתרת.
אבל סלי זה רעיון טוב דווקא. אני בדף שרשמתי, כתבתי שהתנ"ך מלא במברכים ומתברכים, אבל הפניתי רק לברכות של סיום עבודה, אבל רוב הברכות בתנ"ך הן ברכות של בבא סאלי. נכון? כי זה, כי ככה זה מנוסח. תקשיבי למילים. יברכך אדוני וישמרך.
השם יברך אותך.
אני, כלומר, לא אני יברך אותך, אתה לא אומר ברוך תהיה להשם אלוקי ישראל, או אתה לא, לא אומרים, לא אומרים ברוכים אתם להשם.
איפה יש בתוך הנוסח של הברכה את החלק שהוא תפילה לקדוש ברוך הוא? זה מופיע אחר כך בסידורים שלנו. עשיתי מה שמוטל עליי, תעשה את מה
שמוטל עליי. אז חז"ל העצימו את זה.
אבל זה הסידורים הוסיפו, זה לא מופיע בנוסח.
לא, קודם כל, זה לא הסידורים הוסיפו, זה מופיע בגמרא. כלומר, כבר חז"ל, לא, את צודקת שחז"ל,
אני חושבת שזה מנוסח כמשהו שבא מלמעלה למטה, ומשום מה הוא בחר את הצינור של כהן, אבל זה לא מנוסח כתפילה כלפי מעלה. יברכך השם וישמרך אותך, את הבן אדם, לא? לא, אנא השם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו פונים לעם.
אנחנו פונים לעם בפנייה שהקדוש ברוך הוא יברך ולא אנחנו, כלומר...
זה בא בסוף, וכן שמו את שמי.
אני שומע. בסדר, אני מודה לך על הביקורת, אני מודה לך על הביקורת, אני אולי אגיד את הדבר הזה, במקום שזה יהיה הצהרה חד משמעית שלי, שזה תפילה, בואו נפתח את זה לעיון תוך כדי הלימוד. אני כבר מציע שמחלוקת אחת, שתכנתי ללמוד אותה בפעם הבאה, אבל נגיד אותה כבר היום, יש דיון בספרי, האם ברכת כהנים צריכה להיאמר פנים אל פנים, כוונה שפני הכהנים פונים כלפי העם, כפי שאנחנו נוהגים, או האם פני הכהנים צריכים לפנות כלפי קודש. כלפי אהרון. ברור שהשאלה שעומדת כאן על הפרק היא השאלה הזאת. מי שאומר שהכהנים פניהם כלפי אהרון, אז הכהנים בכלל לא מדברים אל העם, ומי הם מדברים? הקדוש ברוך הוא. אבל התפיסה שהיא זאת שהתקבלה להלכה, שזה פנים אל פנים, ודאי זה מייצג באיזשהו מקום שכהנים מדברים אל מי? אל העם. מצד שני, כשאנחנו מתבוננים, אני כבר קופץ לסוף, בסדר? בטקס המוגמר של ברכת כהנים, אפשר לראות בצורה מאוד בהירה. ונלמד את זה בגמרות, זה ממש בדף ל"ח, שזה מכיל בתוכו איזשהו אולי יסוד משלב בין שני התנועות האלו. כי מצד אחד הכהנים עולים לדוכן לפני הברכה, והם עומדים פרק זמן יפה, שהם פונים כלפי אהרון. אני אוסיף שנראה שזה מחלוקת בין הרמב״ם והתוספות. רגע בואי נלך עם הנוהג המקובל, שהם מברכים ברכת המצווה. שמה ברכת המצווה מדגישה? שזה לא הם מברכים, סך הכל מה הם עושים? הם עושים מצווה, ומברכים אותה כשפניהם כלפי ההיכל. הם אומרים הקדוש ברוך הוא בברכה הזאת. ואז הם פונים כלפי העם, ומאוד חשוב שמה הם יעשו בסוף? הסתובבו חזרה, יש פה כהן, ומתי הם אומרים את היהי רצון? אחרי שהם מסתובבים, כשהחזן מתחיל לשים שלום. יש פה איזושהי מערכת שמשלבת ביניהם. אם אפשר כבר להוסיף, נדבר על זה באריכות בעזרת השם, אחד מהשיעורים. מהי ברכת שים שלום אם לא בקשה שברכת הכהנים
תתקבל?
שים שלום, טובה וברכה, ברכן כל אחד באור פניך. מאיפה לקחו את שים שלום? מביישם לך? שלום, יקרא את שים שלום, תראו שכל ברכת כהנים נמצאת שם. מה זה ברכנו כל אחד באור פניך? זה מי? יאר השם פניו אליך. כי באור פניך, ברכנו, וטוב בעיניך לברך, זה פשוט, זה תקבולת חייסטית בין שים שלום לברכת כהנים, שהיא בקשה שהברכה תתקבל. למה צריך להתפלל שהברכה תתקבל? למה צריך כל הדברים האלו? כי ברכת כהנים יש בה יסוד שהיא הייתה בקשה לברכה, היא לא בעצמה מברכת. מצד שני, את צודקת. שאולי אני הלכתי יותר מדי מהר לכיוון הזה, ואולי במקראות זה פחות. צודקת. לי כמעט ברור שבעולם של חז"ל השאלה הזאת הייתה שאלה שנשרה בחלל האוויר, שהעיצוב הסופי של ברכת כהנים בסופו של דבר מכניס מימד יותר עמוק, אני מקבל. של תפילה, אולי מאשר שהיה מגיע לבד מהפסוקים, ושאולי בסופו של דבר יש פה יסוד משלב בין שני היסודות, ומצד אחד ראייה של ברכת כהנים, שכן יש ערך לכך שדווקא הכהן אומר את זה, וזה לא סתם, כן? והעבר השני, כמו זה טקס, וזה עבודה, כמו שמשה אמר, זה לא תפילה רגילה. מצד שני, מאוד 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 מודגש שמקור הברכה והקדוש ברוך הוא ולא הכהנים. שבהקשר לזה אולי כדאי לראות, ואז אני מציע שנעבור למשניות, שהתורה ביותר ממקום אחד, שהתורה מתארת את הכהנים, היא מדגישה את תפקידם כמברכים. כן, אני אספתי שלושה פסוקים כאלו, שניים בתורה, ואחד בדברי הימים, אחד בדברים י' בעת ההיא, וכאן יש מחלוקת גדולה בין הפרשנים, הבאתי את זה בדף, מי שרוצה לעיין, יוכל לעיין. מה זה בעת ההיא? מתי זה היה? בדברים זה מיד אחרי חטא העגל. ואני חושב שהפירוש הפשוט ביותר הוא שמדובר אחרי חטא העגל, שבו שבט לוי לא חטא, והוא נחלץ לעזרת משה רבנו, אז בעת ההיא הבכורות נדחו, הבדיל אדוני את שבט הלוי, ותראו מה התפקידים. לשאת את ארון ברית אדוני, כאן דידו לכם שיש מחלוקת אדירה, מי נושא את הארון בדיוק בראשונים, האם זה רמיזה ללוויים, או האם זה רמיזה גם זה רומז לכהנים, כי גם הכהנים יש מקומות שנשאו את הארון. בואו לא נפתור את השאלה הזאת כאן, ותראו את ההמשך, לעמוד לפני אדוני, לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. והכהנים מתוארים כאן, לשאת את הארון, בוא נשאיר את זה פתוח, כי זה מתחיל להבדיל את שבט הלוי, אבל ודאי לשרתו ולברך בשמו זה צמד שמתארת את הכהנים. על כן, גם מסבירים, לא היה ללוי חלק בנחלה עם אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני לא יחלו. בדברים חף א', בעגלה ערופה, כאשר התורה באה להסביר למה דווקא הכהנים הם אלו שמבצעים את הטקס, אז התורה מסבירה, וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נהגה. כן, למה, מה פשר הבחירה הזאת בכהנים? אז מסבירים, עוד פעם, תיאור דומה, שתפקיד הכהנים הוא לשרת ולברך. מה הפשר הצירוף הזה של לשרת ולברך, מה דעתכם? איך קשר? קודם כל הם משרתי השם, והיות והם משרתי השם, לכן מה הם יכולים לעשות? בוא נחזור לשאלה של עזרא, לכן מה? הם יכולים גם לברך בשם השם, כלומר היות והם משרתי השם, אז הם יכולים להיות גם הדוברים שלו, בואו נתבטא ככה, הם יכולים לדבר בשמו, זה מה שהיום נקרא המקורבים. קראים את המונח הזה בעיתונות, יש מקורבים. זה, כלומר, היות והם מברכים בשמו, לכן, היות אצלך והם משרתיו, לכן מה הם יכולים לעשות? הם יכולים לדבר בשמו, כן? כלומר, הם יכולים לברך בשמו. עכשיו, דומה לי שזה לא סוף הפסוק שם בדברים חפה, אלא יש כמה המשך, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. למה כל ריב וכל נגע הוא על פיהם? בדיוק, כי מה מקור החוכמה גם בעולם, או הכרעת הדין? האלוקות, תלכו גם לדברים י' ח' שם, י' ז' סליחה, כי פלאים אחד דבר למשפט, בין ריב לריב, בין דם לדם, לנגע לרגע, בין ריב לריב מאוד מזכירת כל ריב, כן? וקמת ועלית ושם יש את הכהנים, ולמה הכהנים הם הכתובת? כי יש להם קרבה לרוח הקודש, כן? אז הם יכולים לדבר בשם השם, והצירוף הזה גם חוזר בדברי הימים. בני אמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ובניו, להקטיר לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו עד עולם. זה צירוף שחוזר על עצמו כל הזמן, שהכהנים מצד אחד הם משרתים, הם גם מברכים. אם אפשר אולי לומר על זה בצורה קצת שונה, מה שנאמר עד כה, יש להם תפקיד של תיווך. מצד אחד הכהנים, כשהם מקטירים לפני השם, כשהם משרתים, את מי הם מייצגים? אותנו, בלשון הגמרא בקידושין, דף כ"ב, הם שלוחי דרחמנא, שלוחי דידן, אבל הם סוג של שלוחים, וכשהם מברכים, בתורמים הם מתפקדים, תורה די ברורה, כשליחי הקדוש ברוך הוא. אבל במובן הזה, הכהנים, הם תופסים מעמד של ביניים. אם נלך למחנה ישראל, אז אפשר לומר שיש לנו את מחנה ישראל, שבמרכזו יש מחנה לוויה, ובתוכו מחנה שכינה. כן, מי מתגורר במחנה שכינה? הכהנים. כלומר, העם יש לו איזה מחיצה, יש לו מרחק, יש מרחק שקיים בין העם לבין האלוקות. הכהנים בתור משרתי השם, אז הם מתווכים. אם נלך פה גם קצת לספר במדבר, כן, העם מתלונן במדבר י' ח', כשכולם מתים, שעוד רגע כולנו עבדנו, אז מה אומרת התורה, מה התשובה? שמירת המקדש, כהנים. זה מתואר שם בצורה מאוד מאוד ברורה. או בוא נאמר את זה גם באופן הבא, אם ברכת כהנים זה לא רק ברכה שתשוותן לנו דברים טובים, אלא זה סוג של גילוי שכינה. אז מי יכול לעמוד בגילוי שכינה? מי יכול גם לעמוד בגילוי שכינה וגם לייצג את השכינה? הכהנים. הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, או הכהן הגדול מסוגל לעמוד בגילוי שכינה שאדם אחר לא יכול לעמוד בו, כל אדם לא יהיה בו אל מועד. במובן הזה הכהן שיכול לעמוד לפי גילוי שכינה יכול לגלות את השכינה בעולם. אני שזה פחות או יותר המשמעות של הבחירה בכהנים. אבל יש כאן באמת חבל דק מאוד, שאולי בפסוקים פחות ברור איך הולכים אליו, אבל כמעט ברור לי כשנלמד יותר בסוגיות, אפשר להרגיש בסוגיות את המתח הזה, שמצד אחד ייחוד הכהונה מאוד ברור, מצד שני מאוד חשוב להכפיף אותם למרות שמיים. זה מאוד מאוד ברור, ובחלק כבר מכרתי לכם עוד כמה תורות על זה. עכשיו, כשאנחנו עושים את הפסוקים ועוברים לספרות חז"ל, יש לנו כמה תיאורים של ברכת כהנים במשנה. אני הבאתי פה משלוש מסכתות. מסכת אחת היא מסכת תמיד, שמתארת את סדר העבודה הקבוע במקדש. המסכת השנייה היא משנה וסוטה אצלנו, והשלישית היא משנה בתענית. כן, והמשנה בתמיד, משנה מאוד מאוד קשה, היא משנה שמתארת את סדר היום במקדש, ומתארת שם יותר מברכת כהנים אחד. כך מובא שם בסוף פרק ד', יש שם תיאור איך לקחו את הנתחים של הקורבן התמיד, מלחום, ירדו ובאו להם לשכת הגזית לקרות את שמה, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, ואין ברכו. קראו עשרת הדברים, שמע, והיה עם שמוע, ויומר, ברכו את העם שלוש ברכות, אמת ויציב ועבודה, הוא ברכת או ברכות כהנים, ושבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. זה תיאור אחד של ברכת כהנים, כפי שנזכר כאן בפרק ה' שנה א'. בהמשך, בפרק ז', משנה ג', יש תיאור עם כל סיום סדר תמיד של שחר, באו ועמדו על מעלות האולם, עמדו הראשונים לדרום, ואז מתואר שם איך הכהנים עולים על המעלות של האולם, זה 15 המעלות, והם עומדים, וברכו את העם ברכה אחת. מין יש פה ברכת כהנים נוספת, וכאן המשנה ממשיכה, אלא שבמדינה אומרים אותה שלוש ברכות ובמקדש ברכה אחת. הולכת ומונה כאן רשימה שלמה של הבדלים בין ברכת כהנים במקדש ובגבולים. במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכינויו. במדינה הכהנים נושאים את כפיהם ידיהם כנגד כתפותיהם, במקדש על גבי ראשיהם. חוץ מכהן גדול, שאין מגביה ידיו למעלה מן הציץ, ויהודה אומר, אף כהן גדול מקביע את ידיו למעלה מן הציץ, שמע וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם. כן, עד כאן התיאור השני בתמיד, שזו בעצם משנת סוטה, פרק ז' משנה ד'. בעצם המשנה שלנו היא משנת תמיד, יש כאן תמיהה גדולה על דברים שלמדנו אותם בתחילת הפרק, ראינו את ההבדל בין שני הכיצד. שיש כיצד שהוא מצד אחד מסביר מה המקור, שזה דווקא בשון הקודש, ויש כיצדים שמתארים את המוסד ההלכתי. ואחד מההצעות שהיו שם היה שכאשר יש דיון במשנה במקום אחר, אז הכיצד הוא רק המקור של לשון הקודש, כמו חליצה. כאשר אין תיאור במקום אחר, אז הכיצד מתאר את המוסד. ודווקא פה הרעיון הזה לא עומד מבחן הביקורת. הרעיון הזה גם אז. שכן, התיאור של ברכת כהנים כאן פשוט כולו נמצא במסכת תמיד. ולכאורה היה אפשר להסתמך עליו. ולא התחדש דבר בתיאור במסכת סוטה. אבל יהיה הסבר אשר יהיה, שאלה המרכזית שקיימת במסכת תמיד היא היחס בין ברכת הכהנים בפרק ה' וברכת הכהנים בפרק ז'. על מה ולמה שני ברכות כהנים? אחד שנעשה בזיקה לטקס בלשכת הגזית, בתוך לשכת הגזית, שם קראו את שמה, והשנייה שנעשית בסיום העבודה על מעלות העולם, ושם המשנה מביאה את כל המרחב של ההבדלים בין מדינה וגבולים. כן, וכאן בפרשנות של הברכה הראשונה בפרק ה' נחלקו הראשונים מחלוקת מאוד יסודית שיש לה נגיעה לדברים שעלו קודם. כן, הרמב״ם, הן בפירוש המשנה והן בהלכות תמידין ומוספין, הרמב״ם לא מוכן לקבל שהיה ברכת כהנים כפולה במקדש, ולכן הרמב״ם מסב אחרת, מסביר אחרת את ברכת כהנים. הוא אומר כך, אני מקריא את זה מפירוש המשנה, זה משורה 105: ואחר כך אמר שמברכים את העם שלוש ברכות, והם אמת ויציב ורצה, שזה התרגום שלנו בברכת העבודה. בברכת כהנים הרמב״ם מתרגם לשים שלום, לפי שאין כולן תפילה על ישראל. מה הוטרד הרמב״ם משאלה מובנת ופשוטה? אם שים שלום, זה כמו שתיארתי קודם, שזה בקשה שברכת כהנים תתקבל, אז איך אפשר לומר שים שלום בלי ברכת כהנים? זו תמיה אחת. תמיה השמיעה שהטרידה את הרמב״ם היא, למה מכל הברכות של 18 בוחרים דווקא לומר את שלושת האחרונות, שהן מתוארות כחשיבה? והתשובה המשותפת לשתי השאלות האלה ברמב"ם היא שאלו כולן תפילה על ישראל, ולפי כך אמר בהם וברכו את העם. כלומר, איך הרמב"ם פירש את המשנה? אני חוזר למשנה. ויום, סליחה, אמר לממונה, ברכו ברכה אחת ואין ברכו, קראו עשרת הדברים, שמע והיה עם שמוע ויאמר. אחרי זה ברכו את העם שלוש ברכות. מה ברכו את העם שלוש ברכות? נקודותיים. מה ברכו אותם? אמת ויציב זה ברכה אחת לעם. כן, איך אמת ויציב זה ברכה לעם? לא כך יודע. עבודה זו ברכה לעם? לא כך יודע. ברכת כהנים זו ברכה לעם? כן, וזו הקריאה של הרמב"ם את המשנה, ואני לא בדיוק יודע את ההסבר, אבל אני כן יכול לספר לכם שככה הוא פירש את כולם, לפי שהם כולם תפילה על ישראל. כלומר, ברכה אצל הרמב"ם הופכת להיות תפילה, וכל זה יהיה כשהם בלשכת הגזית. אבל ברכת כהנים הידועה היא יברכך השם וכולי, הרי הם אומרים אותה על מעלות העולם אחר גמר העבודה, תמיד כמו שהתבר בפרק שאחרי זה. אז הרמב"ם לוקח את ברכת הכהנים של פרק ה' והופך אותה לברכת שים שלום. כן, בבקשה.
זה גם
אוקיי, אתה עולה פה על מוקש, מיד אני אדבר עליו, ברשותך, בוא רק נגמור רק את הרמב״ם. במשנה תורה, הרמב״ם היה משוחרר יותר, כי תראו, פשוט הביא את המשנה כבר בלי הבעיות הלשוניות שלו. פשוט כותב, סגנן בלשונו שלו. ואחר שמעלים האיברים לכבש, מתכנסים כולם ללשכת הגזית, הממונה אומר להם, ברכו ברכה אחת, והם פותחים וקוראים אהבת עולם, הנה התשובה לשאלה שלך, ועשרת הדיברות, הוא שמע, והיה עם שמוע, ויאמר, באמת ויציב, הוא רצה ושים שלום. לא צריך להסתבך אם ברכו את העם וכו'. ולמה פה הולך בקו דומה לגמרי, והוא שמדובר כאן בעצם על ברכת כהנים אחת במקדש, שהיא נעשתה בסיום העבודה על מעלות העולם, בפרק ז' משנה ג', ואילו הטקס בלשכת הגזית היה טקס שלא היה קשור לברכת כהנים. כנגד זה, ראשונים אחרים, אז אני אחזור אליך, הם כנראה כן פרשו שמדובר בברכת כהנים, שרש"י בברכות, המשנה הזאת מביא בברכות דף י"א. שם הגמרא מתלבטת מהי אותה ברכה אחת. שמה היה ברור לגמרא? באמת, זו משנה מאוד קשה. לגמרא היה ברור שהברכה האחת בתחילת המשנה היא אחת מברכות קריאת שמע שלנו. השאלה היא רק איזו. אם היה מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, האם זה היה אהבה רבה או יוצר המאורות, בסופו של דבר הגמרא מכריעה שזה ברכת אהבת עולם או אהבה רבה, כל אחד כפי נוסחו.
מה הברכה האחת בפרק ז'?
אני מיד אגיע לזה, בסדר? בתוך פרק ה'. ורש"י שם רק אומר, הוא ברכת כהנים לברך את העם. ולא סייג, לא הוסיף איזושהי אמירה, ונראה שרש"י כאן דומה מאוד לרש"י בויקרא ט', שכשם שרש"י חיבר את ברכת כהנים שם למדבר ו', זו הייתה ברכת כהנים, רש"י לא מסביר על מה ולמה שתי ברכות כהנים. תוספות שם כן הוטרדו מהשאלה של הרמב״ם, ושאלו את עצמם למה שניים. מצד שני, התוספות שם לא היו מוכנים לקבל את התשובה של הרמב״ם שלא מדובר בברכת כהנים, ולכן הם הולכים לשיטת ביניים. התוספות שם אומרים, ואין זה הוא ברכת כהנים ואין זה דוכן. שהרי לא היו עומדים לדוכן עד לאחר הכתרת אמורים. אומרים להם בתענית, שלושה פעמים ביום הכהנים נושאים כפיהם, אם כן הבל למתנה דלת פעמים, אחד לפני הכתרה ואחד לאחר הכתרה, אלא בלא נשיאות כפיים אמרו ברכת כהנים, כמו שאנו אומרים. כאן התוספות אומרים שיש לנו, אם כך, זה הייתה ברכת כהנים, זה היה ברכה השם ישברך, אבל זה היה בלי נשיאת כפיים. וכאן הם יוצרים רעיון שיש שני סוגים של ברכת כהנים. יש ברכת כהנים שבנשיאות כפיים, ויש ברכת כהנים שהיא בלא נשיאות כפיים. והם אומרים גם, איך פירשתם את הסוף? מה זה כמו שאנו אומרים? אנחנו אומרים
חוץ לארץ
בלי נשיאות כפיים.
החזן אומר
את הברכה. מה אתם אומרים?
החזן אומר את הברכה.
מה זה?
החזן אומר את הברכה.
לא, הם רוצים את
זה. זה סרמן?
מה בבוקר? זאת הכוונה בתוספות? מה פירוש סוף התוספות? אלא בלא נשיאות כפיים אמרו ברכת כהנים כמו שאנו אומרים. אנחנו אומרים ברכת כהנים בלי נשיאות כפיים. לא, זה לא עושים שלום. אבל לא אומרים בכלל ברכת כהנים, אבל כשאומרים ברכת כהנים אומרים את זה בלי נשיאות כפיים.
החזן אומר את
הקטר. אז אולי תוספות רמזו, אני רוצה לשמוע את דעתכם, כי אני מבולבל. המשנה אומרת, במדינה הכהנים משים את ידיהם כנגד כתפיהם, המקדש על גבי ראשיהם. הם מתכוונים שזה בלי נשיאות כפיים כמו שהיה מעל הראש אל ה... בגובה הכתפיים? לזה הם מתכוונים?
פה נשים לב לדייביד, אוקיי?
כן. כן, דייביד.
זו שאלה טובה. מה זה כשאין כהנים, החזן אומר משהו? מה עושים ככה? זה ברכת כהנים? זה לא ברכת כהנים.
אתה אומר שזה ברכה לברכה המשולשת. לזה התכוונת?
כן, כן.
אז גם בארץ אומרים את זה כשאין כהנים.
כן,
לא הבנתי. אוקיי, תודה. כלומר, אתה אומר ככה, אבל לא נשיאות כפיים, הכוונה הוא היה אומר, אוקיי, ברכה וברכה משולשת בתורה הכתובה.
לא אומרים את הפסוקים.
כל החוצניקים הבינו בדיוק.
טוב, אני ברוך השם מתברך כבר הרבה שנים יום-יום. זאת הצעה מעניינת. כלומר, אבל זה יצא ככה. שהיה ברכת כהנים לפי תוספות, אז זה אומר ככה, אז בין ברכת כהנים בתורה תפילה, נכון? אם בואו נתרגם ברוח הדברים שנאמרו קודם, זה ודאי תסכימי. שכאשר החזן אומר, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, זה ודאי בתורת תפילה, אבל לא בתורת ברכה. אז לפי זה אתה אומר ככה, תוספות אומרים, בלשכת הגזית התפללו את ברכת כהנים, ובסוף העבודה, מה הם עשו?
ברכו.
הם ברכו את ברכת כהנים. זה מתקבל על דעתכם? שזה תוספת התוספות? מה?
חוץ מזה שם נכנס למילים.
אז מה דעתך כן נכנס למילים?
שההגיעה זה נשיאות.
נשיאות כפיים.
לא נשיאות כפיים.
אתה יודע מה הבעיה המרכזית שיש? ודאי לא יכלו להגיד את וכן לברכה המשולשת כמו שהוא סיבה פשוטה. מי היה משקת הגזית? הכהנים. אצלנו מי אומר את זה?
החזן.
שהוא לא כהן, נכון? לא, כלומר, זה מאוד ברור שכיפשוטו אי אפשר לפרש כדבריך, אבל ברוח הדברים האלה, בתוספות יוצא ככה, יש ברכת כהנים בסוף העבודה, שהיא ברכת כהנים שמתפקדת בתורת מה? נשיאת כפיים, ויש ברכת כהנים שהיא יותר בעלת אוריינטציה של
תפילה.
של תפילה. ואז זה בעצם מתקרב לגישה היסודית של הרמב״ם. שלשכת הגזית זה איזשהו טקס של תפילה מסוים, והתפללו שם את ברכת כהנים. למה זה לא קשה לאמת תפיסה שמתפללים את ברכת כהנים? כי, מרים, לא תכעסי עליי, כי גם ברכת כהנים מנוסח בצורה מסוימת שיש בה אופי תפילתי מסוים, כן? מצד שני, תוספות אומרים, אפשר את ברכת כהנים. בעצם מה שתוספות אומרים הוא שאפשר להתפלל את ברכת כהנים ואפשר לברך את ברכת כהנים. זה בעצם מה שהם אומרים. מצוין, מצוין, או בלשון אחרת, אם בואו ננסה עוד יותר להעמיק.
מה זה? יום
עשו
הברכה. נשיאת כפיים זה אומר שהשם מברך את העם בצינור של הכהנים. כשכהנים מברכים, זה ברכה של יחיד, כמו עובר וסאלי, שנותנים ברכה, יחיד עומד ומברך. הכהנים יכולים לעשות את זה או כנציגי השם, או כיחידים, כהנים שמברכים. אני חושב שגם ויקרא את זה ככה. אהרון מברך את העם, זה הברכה שלו. שנית, משה ואהרון יוצאים, הם עושים ברכה שזה בא מאת השם, ושם יש את התגובה של השרת השכינה. זה לא כמו שבדיוק שאמרת, כי אחרי שאהרון מדבר, זה לא, אין שכינה שם. השכינה לא יורד עד ש...
השיש את הברכה של אהרון ומשה אחר כך. אתה הולך בכיוון נכון, זה מיד רשע, אני מאוד אתבלבל בזה, אבל בוא אני רוצה להמשיך את דבריך, רק בעצם, אבל לפני כן, פה נאמרה הערה מאוד חשובה. בעצם למה כמעט ברור שבשקת הגזית זה לא ברכת כהנים רגילה, מהסיבה הפשוטה שאין שם עם. למה אין עם בשקת הגזית? ויש שם ממונה.
זה לדעת הבוקר
שם. זה לשכת הגזי, זה חצר
בחור. מותר לעם לשבת שם.
זה בחור לסנהדרין, לא יודע.
חצים. מה אתה אומר? אתה באמת חושב? כלומר, בוא נחזור לרגע לפרק ז' משנה ג', כן? יש שם הכהנים על המעלות, מול מי הם עומדים? מי הקהל שעומד לנגד עיניהם? בשכת הגזי, אם אין התכנסות כזאת, זה נראה יותר כהתכנסות פנימית כזאת של כהנים.
אבל זה חסר השירות.
אבל אני שומע. מה זה?
צריכים את השירות.
לבנתי.
מי צריך עוד את הקליטה
של
הבוקר?
זאת שאלה טובה.
חסר השירות. צריכים את הקורבן לפני שמברכים את העם. לפני זה לא יכול. זה שירת או לברך את השירות.
כן. זאת שאלה טובה. בוא, אני יכול רק לספר לכם שגם בספרות המחקר, שגם די התלבטו איך מפרשים את המשנה הזאת. ראיתו, זו משנה כמעט בלתי אפשרית לפרשנות. אמר למה לברוך הוא ברכה אחת. לא כתוב במשנה? איזו ברכה? לא גם כתוב, כן? ובסוף, איך לפסק, כן? ברכו את העם שלוש ברכות, גם לקרוא את הפיסוק של הרמב״ם. נקודותיים, מה עם שלושת הברכות? אמת ויציב, עבודה, ברכת כהנים, ותראו את הסוף. ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר. היוצא עוד פעם, המשנה פותחת בברכה אחת, עוברת לשלוש ברכות. יש פה משהו מאוד מאוד לא ברור, מאוד מאוד קשה לפרש את המשנה הזאת. עזרא פיישלר פה, במאמר שלו מאוד ידוע על קדמיות תפילות החובה בישראל, עזרא פיישלר כותב את זה כך: מוכח כמעט שכך הוא מלשון הקשה. זה אולי לפני כן. כן, נראה, יש פה איזושהי הצעה פילולוגית, שמע דעתכם, שהפירוט בסייפה, האמת ויציב עבודה ברכת כהנים, אינו מלשון הקדום של המשנה. הוא רוצה לטעון, הוא קודם כל קורא כמו הרמב״ם, שזה פרשנות מה עם שלוש הברכות, אבל הוא טוען שזה אולי פרשנות מאוחרת, והוא אומר כך: סביר להניח שהמקור לא פרש בתחילה מהן שלוש הברכות שליוו את הקריאה, כשם שלא פרש מהן ברכה אחת שקדמה לה. יש פה ברכה אחת, שלוש ברכות, ברכה אחת. זה הוא טוען שיש פה איזשהו רובד בעל אופי פרשני, שהוא טוען גם שהוא מאוחר יותר. אני יכול להגיד שאותי לפחות לימדו של לטעון היום טענות על איחור, כדאי של איזשהו עדות באיזשהו כתב יד. אבל יש פה חספוס בנוסח של המשנה, וזה דומני שהוא צודק. ואז הוא ממשיך ואומר, מוכח כמעט שכך הוא מן הלשון הקשה, ברכו את העם, שהרבה דיון השתפכה בבאורה, ועדיין לא נתפרשה, שהרי המשך המשנה אינו מצטרף לשון שום אופן. כלומר, הוא לא מבין מה שהיום אנחנו לא כך הבנו ברמב״ם, איך רצה והעבודה הזה לברך את העם. בספק גדול, אם ברכו ברכה אחת ושלוש ברכות, הנאמרות במשנה, אם אין הברכות הידועות מן התפילה המאוחרת. כלומר, הוא מרשה עצמו פה להשתולב ולהגיד, אולי זה היה ברכות אחרות. עד רב, במה שנאמר בסוף המשנה ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא, משתמע ההפך מזה. כי ברכה זו ודאי לא ברכה של תפילה הייתה, אפשר שגם שלוש ברכות הנזכרות לפני כן לא היו מן הברכות של תפילתנו. עכשיו בהערה 55 שם, שום מה דחף את זה להערות, הוא אומר כך, פשוט להניח שברכו אותם שלוש ברכות מכוון לברכת כהנים. וכאן הוא מעלה הצעה שקצת תענה לשאלה שלך מקודם. כשהולכים לתיאור של ברכת כהנים בפרק ז' משנה ג', שם נאמר שברכו את העם ברכה אחת, אלא שבמדינה אומרים אותה שלוש ברכות ובמקדש ברכה אחת. כאן מה הוא רוצה להציע? שמה הם שלוש הברכות במשנה בפרק ה'? שלוש הברכות שמברכים אותה במדינה. זה מה שהוא מנסה להציע. אני קורא את זה עוד פעם. פשוט הוא להניח שברכו את העם שלוש ברכות מכוון לברכת כהנים. הלא ברכת כהנים היא של שלוש ברכות. ראויה הייתה שתתקנה כך. ומה שהביא לחיפוש אחר שתי ברכות נוספות, הוא הנאמר במשנה תמיד, זין ב', ברכת הכהנים שלאחר הקרבת התמיד שהייתה ברכה אחת, שרק בגבולים חילקו אותה לשלוש ברכות. אבל אפשר שברכת הכהנים הראשונה שנאמרה בין הכהנים לבין עצמם הייתה מעין זו שבגבולים. כאן הוא מציע הצעה שפילולוגית אני לא יודע מה הוכחות שלו, אבל בכלל למדנית היא הצעה שיש לה שורש למדני עמוק, והוא להציע שאם יש שתי ברכות כהנים במקדש, ואנחנו אחרי זה מגלים שיש הבדל בין ברכת כהנים במקדש וברכת כהנים בגבולים, אולי לזהות את ברכת הכהנים של הגבולים עם ברכת הכהנים של שקת הגזית. כן, מי שגם עסק בהרחבה בעניין הזה, הוא פשוט משתולל יותר מפליישר, כי הוא בכלל אוהב להשתולל, זה משה בנוביץ, בפירוש הגדול הזה לברכות. כמעט כל הפירוש הזה מנסה להציע הצעות שיחזור, לנחש מה היה כתוב בספרות חז"ל לפני שהגיע אלינו. אני מאוד קשה לי עם הגישה הזאת. כלומר, אני יודע שיש בעיות טקסטואליות שבחלקן יכול להיות שזה בגלל שהטקסטים שהגיעו אלינו הם כבר עברו כמה גלגולים, אבל ספר שלם שאחוזים עצומים שלו זה לשחזר שחזורים על פי השערות של מה היה, אני לא ככה, כלומר, אני אוהב ללמוד את מה שיש ולהשתמש בהשערות ולפרש את מה שיש, אבל פשוט לכתוב מחדש את המשנה, אני לא כך מבין את זה. אבל המתודה פה גם היא בעיניי בעייתית, ככה מי שרוצה לעיין, יש לו פה ניתוח ארוך מאוד של המשנה בתמיד, אז בגלל ההפעה שלה בדף י' א', וכאן הוא רוצה להציע שהזיהוי של פליישר בין פרק ז' ופרק ה' פשוט לקחת אותו עד הסוף. כלומר, לגמרא היה ברור שהברכה האחת בלשכת הגזית היה אחת בברכות קריאת שמע. הוא רוצה להציע שברכה אחת זה תרמי. יש לי תלמיד אחד שהקשה איזו קושיה מדהימה, מיד אני אגיד לכם אותה. צריך לטעון שהברכה האחת, הכוונה בלשכת הגזית, לפני קריאת שמע, מה הם אמרו? את ברכת כהנים של הברכה האחת. ואחרי קריאת שמע, מה הם אמרו? את ברכת כהנים של הגבולים. ככה הוא רוצה להציע. כי יש לו איזושהי הנחה פילולוגית שדעתי היא טעות מוחלטת, שהביטוי ברכה אחת תמיד צריך להיות אותו מונח. שאל אותי תלמיד שאלה מדהימה בכתבי היד הארץ ישראלים כולם, אין ברכה אחת מהן שלוש, משנה ברכות תמיד יש ברכה אחת, אין ברכה אחת מהן שלוש. אז הוא שאל אותי, אז ברכה אחת הזאת היא הברכה אחת של מסכת תמיד? כאילו, לא, זה ברור שהביטוי ברכה אחת בספרות חז"ל לא תמיד מתפרש באותו אופן, ולבוא ולהכריח שזה ככה, זה מאוד לא פשוט.
אותו משנה.
גם פחות מובן לפי בנוביץ' הוא הורס את היופי הלמדני של פליישר. מה שפליישר בעצם הציע הוא, והוא לא מאוד מאוד רחוק מהרמב"ם פליישר, הוא כבר יותר רחוק, שבשקת הגזית נעשתה ברכת כהנים שונה מברכת הכהנים של מעלות העולם. גם אני אנסה להסביר, אולי רק בפעם הבאה, מה עומד מאחורי זה, או למה. שיש הדברים די פשוטים. אני אגיד משהו היום, ונרחיב את זה יותר פעם הבאה. אבל ברגע שאתה מכניס לשקת הגזית, שהיה גם את זה וגם את זה, כמו קלקלת את, את ההבדל בין לשקת הגזית לבין, לבין מעלות העולם. יש פה משהו לא ברור. ולכן אני חושב שההצעה שלו בעיניי היא קצת יותר מרחיקת לכת. אבל יש משהו בדברים של פליישר, שגם אם לא תרצו לקבל את ההקצנה שלו, שהפירוש המקורי במשנה הוא ששלוש הברכות הכוונה ברכת הכהנים של הגבולים, שאמרו אותה כאן. תרצו ללכת על הקו של הרמב״ם או התוספות, יש קו אחד שמחבר את כולם יחד. זו תפיסה שברכת כהנים במשקת הגזית, יש בה ממד של תפילה שהקדוש ברוך הוא יברך את ישראל. זה יכול להיות על ידי אמירת ברכה השם בלי נשיאת כפיים. זה יכול להיות על ידי אמירת ברכת כהנים של גבולים, נראה בהמשך אולי. מה בין ברכת כהנים לגבולים ולמקדש? שיסביר שגם זה בעל אופי קצת שונה. בוודאי שהרמב״ם הקצין את זה, שזו הייתה ברכה שקדוש ברוך הוא יברך את ישראל, ברכת שים שלום, שכפי שכבר הוסבר קודם, כל ברכת שים שלום, מה טיבה? היא ברכה, שברכת כהנים תתקיים בנו. אז בין אם אמרו או לא אמרו, יש פה איזשהו קו משותף שמחבר אותם יחד, שהיה בלשכת הגזית מעין תפילה. לעומת ברכת כהנים על הדוכן, על מעלות העולם, שלא היה לו ממד של תפילה, אלא הוא ברכה אחת, הוא מעמד שונה. וכאן סיימון זרק קודם, שאם כבר הגענו לכך שיש שני ברכות כהנים במקדש, שמפתה מאוד לקשר את זה לשתי ברכות הכהנים בתורה, ומפתה לקשור את הברכה על מעלות העולם, לאיזה היית קושר אותו יותר?
לנסו
או לשמיני?
לנסו.
תחליף. משה ואהרון זה מנסור ושמיני.
לא, זה הברכה
השנייה. יש ברכה. אני אומר ככה, הברכה ב... אני כבר לא אשאל אותך. הברכה בשמיני היא ברכה בסיום עבודה. אז אמנם אני קודם הקצנתי, ולכן אולי קלקלתי את כל מה שאני מנסה להגיד עכשיו, שזה בחנוכת המזבח. אבל בסיום עבודה, בסיום הקרבת העולה והשלמים, יש שם ברכת כהנים, וזה מה שמתקיים על הדוכן. בסוף תמיד של שחר, בסיום העבודה כהנים נושאים את כפיהם, והרבי יהודה משתמש שם גם בהפניה לויקרא ת', כן, הרי רבי יהודה עם הציץ, מה אומר רבי יהודה? אף כהן גדול מגביה, כלומר ברכת כהנים של המקדש מתוארת כדומה לברכת כהנים של ויקרא ת', ויש ברכת כהנים שנייה שנמצאת במדבר ו', שהופיעה יותר אופי של תפילה, לא ברור מתי היא נאמרת. זה בכלל לא ברור בפסוקים מתי אהרון ובנה מברכים את ישראל. וכאן אני אומר, מאוד מפתה לבוא ולהציע שבלשכת הגזית ברכת הכהנים הייתה ברכה שהייתה קיום שבמדבר ו', ואם הזיהוי שבין ברכת כהנים בגבולין לבין במדבר ו' נכון, אז זה שלוש ברכות. זה שלוש ברכות שהם שלושת הפסוקים של ברכת כהנים שנאמר בלשכת הגזית ונאמר לדורות, ואילו הברכה שנאמרה על הדוכן היא מסמלת את הברכה של אהרון בסיום העבודה, והיא ברכה אחת. אז נכון הדבר שלחזל ברור שברכה אחת, למה הכוונה? לשלושת הפסוקים של ברכת כהנים בלי להפסיק ביניהם בעניית אמן. אני אדבר על זה בפעם הבאה. אבל עדיין מבחינה תבניתית מדובר באותו טקסט אולי, אבל הוא נאמר בצורה אחרת, ולכן אולי הוא מהווה קיום אחר. כלומר, ואם כך, יכול להיות שיש לנו כאן שני ברכות כהנים. גם אני הייתי רוצה לסיים רק בנסות להסביר מה יכול להיות הבסיס לשתי ברכות כהנים שעוד במקדש עצמו. צורך זה צריך קצת יותר להבין מה משמעות ההתכנסות בלשכת הגזית. ומה הם עושים שם בלשכת הגזית? הם מתאספים והם קוראים את את קריאת שמה, נכון? ואני שמתם לב היטב, יש שם שוני גדול מאוד בין קריאת שמה שלהם לשלנו, וזה כמו שג'ולי אמר עכשיו, זה ההימצאות שם של עשרת הדיברות. ועניתי בקצרה אומר שיש עוד כמה הבדלים שמאוד מאוד בולטים. הבדל אחד הוא שכנראה זו קריאת שמה שהם רק פעם אחת ביום ולא פעמיים. כלומר, כשאתה קורא את קריאת שמה של מסכת תמיד, משווה אותה לקריאת שמה של, של מסכת ברכות, אתה מגלה הרבה הבדלים. אתה מגלה הבדל במספר הפרשיות. פה יש עוד פרשיות. מסכת תמיד יש...
זה גומר עם תמיד של בוקר, לא?
לא הבנתי.
מסכת תמיד עובר כל היום בבית
מדרש? לא.
לא? אז מה, זה תמיד לא יודעים מה...
אתה אומר, אולי בלילה, אבל האם היה מעמד ציבורי? אני אשאל ככה. מי שלמד מסכת ברכות, ברור לו שקריאת שמע נאמר כמעמד פרטי של אדם בינו לבין עצמו. נכון? כאן לעומת זאת יש מעמד שהוא מעמד ציבורי. זה ציבור של כהנים שמתכנס, זה הבדל אחד בולט. על הפעם ביום אני מוכן לקבל. הדבר אחד אני אומר, לא ידוע שהיה מעמד כזה פעמיים ביום. שלישית, יש להם ברכות אחרות. הוא מאוד מאוד בולט שכאן יש ברכה אחת, מה שהיא לא תהיה. אני לא חושב כמו בנוביץ. אבל ודאי ברור שמי שלומד משנה הברכות יודע שיש כמה ברכות על קריאת שמע. שתיים לפניה, זה הוא יודע, זה כתוב בפרק א' וגם בלי להגיד את השמות שלהם דרך אגב, כן? את השמות יגידו בפרק ב'. אבל אתה יודע שיש שתיים לפניה. ואתה חש שמדובר בשתי קריאות שמע שונות, שכדאי לתת לדעת לכך שעשרת הדברים זו הפרשה הראשונה שם בקריאת שמע. ואני יותר לפרש שהמעמד בלשכת הגזית, תזכרו, זה המקום שבו מי נמצא? דוד, אמרת את זה קודם. הסנהדרין. עזרא אמר את זה. זה מקום משכן של חכמי תורה שבעל פה. הרי שבשקת הגזית מקריאים את עשרת הדברים, והייתי אומר שהמוקד של קריאת שמע בגבולין הוא בשוך בך ובקומך לקבל במלכות שמיים כלשון המשנה בברכות. כאן כל המוקד הוא מוקד שונה. זה מוקד של חידוש הברית עם התורה, ומקריאים את עשרת הדברים שהם ההתגלות שנאמרה בסיני, מקריאים בעקבותיה את פרשיות שמע והיה עם שמוע ויומר כי נספח לוויה עם שמוע, שהן מצוות לשים את הדברים האלה על הלב, שהדברים האלה מתפרש במקדש כעשרת הדברים. מדובר בהן טקס של נציגי העם, הכהנים של העם, הם מחדשים את הברית יום יום במקדש לפני השם. הם פונים לקדוש ברוך הוא, והם מצהירים על אמונתם של ישראל בתורה, ובסיום הטקס הזה, מה הם עושים? הם פונים לקדוש ברוך הוא, מה הם מבקשים ממנו? בעקבות כך, אם אנחנו מחדשים את הברית שלנו לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו מבקשים ממנו? זו התפילה של ברכת כהנים, מה מבקשים ממנו? שהוא יברך אותנו. אנחנו פונים אליו בבקשה של הארת פנים, שהוא יברך אותנו, אמר אנחנו עמו, ואחד מהדברים שבולטים מספר הדברים זה הדדיות, כמו הרבה ראש ברוך הוא, אנחנו מקבלים עלינו מחדש את חידוש הברית, זה המשמעות של הטקס הזה בשקת הגזית, אז פונים אליו בתפילה שהוא יברך אותנו. איפה הברכה הזאת נענית, איפה היא ניתנת? בסיום העבודה, כי מהו סיום העבודה? מה זה העבודה? סיומה, מה זה סיום העבודה? זה גילוי השכינה. אז התשובה ניתנת, כלומר, הטקס בלשכת הגזית הוא פנייה לקדוש ברוך הוא בעקבות חידוש הברית על ידינו, שאנחנו חידשנו את הברית עם התורה, אנחנו פונים לבקשה שיברך, ואיפה הכהנים מברכים? על הדוכן. אני אומר שצריך לסיים. אז אני אחזור למרים, אז אני אסיים את השיעור היום, ופעם הבאה אנחנו נרחיב יותר בברכת כהנים במקדש מול גבולים. צריך לעמוד על כל ההבדלים. אולי במקדש הייתה הפרדה מוחלטת בין התפילה שבברכת כהנים לבין הברכה שבברכת כהנים. ובלשון אחרת, במקדש התפללו את ברכת כהנים, ביקשו שהברכה תינתן לפני כן, ואז היה מאוחר יותר, במקום אחר, באופן אחר, היה מעמד של ברכה שיצר טקס, שבו הייתה רק מעמד של ברכה, כמו שאת רצית.
וזה מקשר את הנשמתו לברכות, כאילו לשרת לברך, שכל הזמן ביחד, בפסוקים.
נכון, נכון. בגבולין לדורות, וזה מה שצריך לבדוק, אם כל הניתוח הזה נכון, התקבל יותר ברכת כהנים של לשכת הגזית, ולכן ברכת הכהנים לדורות, במקום ליצור הפרדה בין מימד הבקשה למימד הברכה, מה היא עשתה? היא משלבת אותם, וכך מגיעים בספרות חזל, בעיקר בגמרות, לברכת כהנים שיש בה את שני הממדים האלו יחד. לסיכומיו של דברים, רק אסכם, יש במסכת תמיד תיאור של שתי ברכות כהנים, ויש עמימות גדולה מאוד על מה טיב ברכת הכהנים בלשכת הגזית. מה טיבה? מה היה שם בדיוק? ולמה צריך שניים? מה שנראה מרוב הפרשנים שעוסקים בזה, הן חדשים, הן ישנים, כן? שמדובר שם במעמד שיעשה אופי יותר של בקשה, של תפילה. כהנים עדיין באמצע העבודה, העבודה עוד לא הסתיימה, פנו לקדוש ברוך הוא וביקשו ממנו שיברך את ישראל. ואם כך הדבר, אולי נכון לומר שהברכה, המענה שהוא נותן, ניתן בסיום העבודה, ואולי יש כאן קישור לשתי ברכות הכהנים שמתוארות בתורה. ברכת כהנים אחת שהיא בקשה יותר, לעומת ברכת כהנים שנייה, תודה על הרמז, כן, לעומת ברכת כהנים שנייה, שבה בסיום העבודה, שבה יש ברכה. כמה שנעשה בפעם הבאה בלי נדר, זה אנחנו נשתדל לעבוד על ההבדלים בין ברכת כהנים במקדש לבין גבולין. ונתחיל מהשאלה של מה זה השלוש ברכות מול הברכה אחת. מה זה כל סיפור האמן? משם אנחנו נתגלגל לנושא עשיית כפיים, לנושא השם ככתבו. הפניתי אתכם גם לגמרא בחגיגה שיש עוד הבדלים בין ברכת כהנים בין גבולין ומקדש, לגבי היתר להסתכל בידי הכהנים, ואני מקווה שהדברים יובהרו יותר. אני רוצה לאחל לכולם יום עצמאות שמח, ונלמד בעזרת השם בעוד שבועיים, לא נשלח עוד דף מקורות, זה יספיק לנו. יאללה טוב.